הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב, היום נעסוק בנושא הכרת הטוב. יעקב אבינו כשהוא מתאר את השפע שיש לו, הוא אומר יש לי כל. עשיו אומר יש לי רב. הפירוש הפשוט שיעקב אומר יש לי כל מה שאני צריך, אפילו אם אני מביא לך דורון ומתנה, תמיד יהיה לי מספיק מה שאני צריך. למה? כי באופי שלי אני תמיד יש לי כל מה שיש לי, את זה אני רוצה. אני לא רוצה מה שאין, אלא מה שיש. דוד המלך אומר, מסביע לכל חי רצון. הרצון הבסיסי הכי בריא שיכול להיות לאדם זה לרצות מה שיש לו, אם זה לשמוח, לחיות, לתפקד ולצמוח עם הייעוד שלו. לכן תמיד יש לי כל. אבל עשיו אומר, יש לי רב, יש לי הרבה. הוא בעל גאווה, אומר, אני לא צריך כלום, יש לי הרבה הרבה יותר ממה שאני צריך. זה אופי, זוהי גישה לטפח את הרצונות, תמיד לרצות עוד ועוד. הוא מטפח גישה שאומרת תמיד לחדש, תמיד להרגיש, תמיד לגוון, תמיד להשתנות, תמיד להיות שונה. או גם פחד שמה יהיה לו משעמם, לכן הוא חייב להתאמץ להשיג עוד ועוד. פחד מהשעמום, הפחד מהשעמום הוא כבד וקשה בבחינת נבהל להון רעין ולא ידע כי חסר יבואנו. לא סתם יש לאדם הרבה או רוצה הרבה, מדוע? יש לו הרבה, כי בהרבה מקרים הוא בבהלה, יש לו בהלה, הוא רוצה להשיג עוד ועוד, הוא צריך שתמיד יהיה עוד ועוד, אשליית הביטחון, הוא צריך להרגיע את הדמיון שהוא לא יהיה בבעיות, הוא חייב להיות רגוע כל הזמן, לא באמת רגוע, אלא להרגיע את הדמיון. הוא לא שבע, לכן הוא אומר, יש לי רב, יש לי יותר עם מה שאני צריך, ולמה הוא מבזבז את הזמן להשיג יותר עם מה שהוא צריך? כי העין שלו לא שבעה לעולם, וזה לעומת יעקב שמברך כל יום שעשה לי כל צורכי, יש לי כל מה שאני צריך. ובשלוחן ערוך ובגמרא כתוב שהברכה שעשה לי כל צורכי היא על הנעליים של האדם, ומצינו חשיבות רבה בעניין הנעליים, כמו שכתוב בגמרא שבת קכ"ט, לעולה עם קור אדם את קורות ביתו ויקח נעליים לרגליים שלו. בגמרא פסחים כתוב, המונה המנעלים מרגליו מנודה לשמיים. מה הקשר בין שעשה לי כל צורכי לבין הנעליים? בחוכמת שלמה כתב פירושו לשלוחן ערוך סימן מ"ו, היות והגמרא אומרת אם קור אדם את קורות ביתו ויקנה נעליים, משמע אם אין לאדם נעליים אפילו את הבית ימכור לקנות נעליים. לכן אם יש לו נעליים הוא לא צריך למכור את הבית שלו ואת שאר החפצים שלו, לכן הוא יכול לברך בלב רגוע ושקט שעשה לי כל צורכי. עוד מצינו בשלה הקדוש וגם באמרי נועם, שם כתבו שעשה לי כל צורכי, המשמעות היא שהבורא נתן לאדם שליטה על הבריאה. היות והקדוש ברוך הוא אמר לאדם, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ, והנעליים הם מאור הבהמה, עליהם הוא דורך, לא כי הוא בעל גאווה, אלא כי זה סמל שליטה על משמעות הבריאה. הוא מעניק את המשמעות לבריאה. המטרה של האדם היא לקחת את הבריאה ולרומם אותה, שהרי אומרת המשנה באבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו. ולבישת הנעליים מאור הבהמה ניכרת השליטה של האדם על הבריאה. אם יש יתרון לאדם על הבהמה, הוא לא אמור להיות מופשט באוויר, אלא הוא אמור להיות ברור מוחשי ובא לידי ביטוי. אבל לכאורה, למה דווקא בנעליים ניכרת השליטה החיובית של האדם על הבריאה? הרי אפשר גם בשחיטה, גם באכילה, גם בחרישה. למה דווקא בלבישת נעליים? האדם, הוא אוכל, אולי אוכל כמו בהמה, אז בהמה אוכלת בהמה. עד כדי כך שאמרו חז"ל בגמרא, עם הארץ אסור באכילת בשר, מדוע? כי במה הוא עדיף על הבהמה? הוא לא מרומם את הבהמה למקום גבוה יותר, הוא לא עושה שימוש חיובי לטובת הבהמה. וגם אם הוא חורש זורה וקוצר, אולי הוא רק עושה הכל למען עצמו והרווחים שלו, הכל סביב עצמו ורודף אחרי הבלי עולם הזה, כמו הבהמה שחושבת על עצמם. אבל הנעליים הם המבדילים בין האדם לבין האדמה, וכתוב באיגרא דפירקא, הביא בשם המהר"ם חגיז, מדוע לובשים נעליים? בשביל להבדיל בין האדמה שנתקללה בחטא עץ הדעת לבין האדם. לבישת הנעליים שהרגליים שלו לא ייגעו באדמה, ולכן במקום קדוש נאמר של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, ולכן ביום כיפור מורידים נעליים, כי השטן לא מקטרג ביום הזה וזה יום קדוש, ולכן אפשר לדרוך על הרצפה בלי נעליים. וכן בבית המקדש עובדים בלי נעליים בגלל שהאדמה לא נתקללה שמה, לכן שעשה לי כל צורכים דווקא נעליים, כי כל עוד האדם הוא בנפרד מופרד מהאדמה שנתקללה בחטא הנחש הקדמוני, אז הוא יכול להיות שמח בחלקו, כי כדי להיות שמח בחלקו צריך האדם להיפרד מחטא עץ הדעת, שזה היה חטא הנחש הקדמוני, שהוא שכנע את חווה ואחר כך גם אדם לא להסתפק להיות מי שהם, אלא לנסות להיות יותר ממה שהם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אז הלובש נעליים הוא נפרד והוא מעל האדמה שהיא נתקללה בגלל החטא של אין לי מה שאני צריך, אלא אני רוצה יותר ממה שיש לי, ולכן מברכים שעשה לי כל צורכי הנעליים, כי ככה אנו נפרדים מהאדמה שנתקללה בחטא הנחש. באיגרא דפירקא הוא אומר שלכן ביום כיפור אנו לא הולכים עם נעליים, בגלל שביום הזה אנחנו מעל האדמה שנתקללה בחטא עץ הדעת, וגם ביום תשעה באב אנו בלי נעליים, כי ביום הזה, ביום תשעה באב, נולד מושיען של ישראל, ביום תשעה באב נולד המשיח, ובימות המשיח תתוקן האדמה והעולם, ולכן גם ביום הזה אנו הולכים ללא נעליים, כמו שלעתיד לבוא האדמה תהיה מתוקנת, לא תהיה מקוללת. ברוח חיים הגאון רבי חיים פלאג'י אומר שלכן נעל נוטריקון נעל נחש אפר לחמו. למה? מה רמז? רמז וסמל שתכלית ומטרת לבישת הנעל היא להפסיק בין האדם לאפר האדמה שהוא לחמו של הנחש, ולכן חנוך היה עסוק בתפירת נעליים, כלומר הוא עסוק בעשיית החציצה בין האדמה לארץ, לארציות מאז חטא עץ הדעת. ולכן גם כתוב על הכנסת ישראל, מה יפו פעמייך בנעלים, מה יפה היא כנסת ישראל שיודעת לייצר חציצה בינה לבין האדמה. לכן נברכים על הנעליים שעשה לי כל צורכי, כי על ידי שלובש נעליים הוא חוצץ בינו לבין האדמה, בינו לבין הגישה שאומרת לא טוב לי בחיים, אין לי מספיק מה שאני רוצה, רע לי. אדם שלא יודע לייקר את הטוב ויפה בחיים, הוא לא יודע לייקר את מה שטוב, הכרת הטוב. אפשר לומר שזה עומק הרעיון של חז"ל, למכור אדם את קורות ביתו בשביל נעליים. מדוע? למה? כי הנעליים סמל החציצה של האדם מהאדמה שנתקללה. אז יעקב אומר, יש לי כל מה שאני צריך, וכן מצינו בכלי יקר שקין היה גם לא מסופק עם מה שיש לו, והי בונה עיר כשם בנו חנוך. מה הכוונה? התורה בספר בראשית פרק ד', אחרי שקין הרג את הבל, סיים הקדוש ברוך הוא לדבר איתו על העונש שלו. כתוב היצא קין מלפני השם, השם סיים לדבר עם קין, ואז ישב בארץ נו, זו ארץ שכל הגולים הולכים אליה, מלשון נדידה. רש"י אומר הכוונה לארץ שהייתה נדה, מזדעזעת בכל מקום שהוא היה הולך שם. אז קין הלך לארץ נוד, קדמת עדן, שזה גם המקום שאדם הראשון הלך לשם אחרי שהוא חטא, ואז נולד לו בן חנוך, וכתוב היא בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. הוא מדייק, מאיר הכלי יקר, למה כתוב היי בונה עיר, לשון הווה, היה צריך שיהיה כתוב, הוא בנה עיר כשם בנו. מה הכוונה והי לשון הווה, והי לשון הווה, ללמד שכל ימיו היה הולך ובונה, הוא לעולם לא הפסיק לבנות, כך הם הכסילים, לעולם לא מפסיקים לבנות, הם ממשיכים עוד ועוד, לא מפסיקים, כי כך דרכם, יש להם ענה רוצים 200, 200 רוצים 400, אין להם מנוחה, כל ימיהם נע ונעד, כל ימיו רודף אחרי העשירות, וכך האדם יהיה מוכן גם לסכן את עצמו, הוא בונה לעצמו הרי מסכנות, הרי המסכנים, ואת נפשו גופו וחינוך ילדיו, הוא מניח לאחרים, לאחרים יעזוב חילו, הוא כל הזמן בונה, ואחר כך בוכה, כמו שכיום אנשים יש להם מאות מיליונים, והם בני 80, ו יש להם תוכנית לעוד 40 שנה קדימה. יפה, מצד אחד אנשי חזון, אנשי רוח, אנשי עתיד, אבל מצד שני המחיר, המחיר, חיים בלי משפחה, בלי ילדים, או כן ילדים, אבל שגדלו בלי הורים, או כן גדלו עם ההורים, אבל ילדים מפונקים, מחיר של חיים לא תמיד עם ערכים, וזה בשביל כוח, שליטה, עוצמה, תחרות, שנאה, עוינות, ניצחון להכניע את האחר. אז יש לו דירה ענקית, אבל רוב הלילות הוא ישן במטוסים, אפילו שזו היא מחלקה ראשונה, אבל מחלקה שמחלקת בינו לבין המשפחה, שלא, שאליו הם מצפים לראות אותו בהרבה הרבה בדידות, כי לרוב האנשים האלה אין להם חברים, יש להם סביבה של הרבה חנפנים. אז נכון, לא כולם, אבל הרבה הרבה מדי. יעקב היה עשיר גדול, אבל למקנה הוא עשה סוכות, סוכת ארעי, לכל המקנה שלו הוא עשה סוכת ארעי, מה שמסמל את הזמני, לא את הקבוע, דירת ארעי. ולכן לפני האותיות כסף, כף סמך פי, זה אותיות עין נון יוד, לפני האות כף האות יוד, לפני האות סמך, האות נון, לפני האות פי, האות עין, אני לפני הכסף. מישהו אני בדעת ובערכים, הוא בורח לעולם הכסף והעשירות. כך היה קין, הוא לא שמח בחלקו והוא הורג את הבל, הוא לא שמח בחלקו והוא תמיד בונה, והיא בונה עיר, אין בידו די מחסור, יש לו מנה רוצה 200. וזו היה כללה לקין שהוא נע ונד בארץ, אין לו מנוחה לעולם, זו הכללה של קין. והיא בונה עיר, הוא לא מפסיק, הוא התמכר לבנייה. וזה לעומת בנייה אחרת, לשון הווה, בונה ירושלים. בכל עשייה ערכית אנו בונים את ירושלים. שורש החטא של האדם שלא שמח בחלקו, זה מה שהנחש החטיא את חווה ואת האדם. ובתחילת ספר דברים, משה רבינו אומר לבני ישראל, ודי זהב, היה לבני ישראל הרבה זהב שעשו איתו את חטא העגל. מאיפה הזהב? אחרי קריאת ים סוף, היה קשה להשיע אותם, בגלל שהם היו עסוקים בזהב של המצרים, ביזת הים, עד שהשיע אותם משה בעל כוחה. ומהזהב הזה בסוף עשו את העגל, ובממד הר סיני פסקה זו עמת הנחש, אבל היא חזרה עם הזהב בחטא העגל. הזהב היה קשור לעגל, החזיר שוב את חטא עץ הדעת, עדי זהב של הים, שלא רצו להפסיק לקחת עוד ועוד זהב, עד שצריך משה רבינו להשיע אותם בעל כוחם, ובסוף זה גרם לעגל. זה היה התהליך, אבל לעתיד לבוא, שנהיה נקיים מכל ההשפעות של החטאים, נגיע למצב חדש, כמו שכתוב בנביא מלאכי ובגמרא שבת, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, השפתיים כבר יתעייפו מלומר די, כי זו הגאולה שהאדם שמח בחלקו, שתהיה לו עין טובה לא רק כלפי הזולת אלא גם כלפי עצמו. בספר לב אליהו, רבי אליהו לופיאן הסביר על הפסוק בדורשי השם לא יחסרו כל טוב, לא כתוב לא חסר להם כל טוב לשון הווה אלא לשון עתיד. אבל איך נדע שלא יהיה להם חסר כל טוב בעתיד? התשובה היא שכיוון שהוא דורש את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו זה מה שהוא צריך, וכל מה שלא נתן לו הקדוש ברוך הוא זה אומר שהוא לא צריך את זה. ואם זו המגמה של האדם להיות דורשי השם, אז לא יחסרו כל טוב גם לעתיד, כי הוא במגמה בריאה ונכונה. ואנו רואים חדשים לבקרים את גדולי ישראל, גרים בבתים קטנים, מסתפקים במועט, והעיקר שמחים בחיים שלהם, לא יחסר להם כל טוב. וגדולי ישראל לא מתאמצים לרצות עוד ועוד, אלא שהם שמחים מה שיש להם, הם לא מרגישים שחסר להם, הם לא צריכים להתגבר, אלא הם הביאו את עצמם למצב כזה, הגיעו למצב רגשי מנטלי כזה, שהם אוהבים להסתפק במועד, הם אוהבים להסתפק במה שיש, להפיק את המירב עם מה שיש, ובעיקר כאשר מבינים שאם מה שיש זה אומר שזו ישליחות, זה היו, זה התפקיד של האדם בחיים בעולם הזה. ומי שמרחם עליהם הוא פשוט חי בעולם מנותק מעולם רוחני, מי שמרחם עליהם פשוט מעיד על עצמו כמה הוא מחובר עולם החומר. ולכן המרחם על גדולי ישראל שמסתפקים במועד, על המרחם הזה צריכים לרחם. האדם המרחם הוא זה שמתעסק כל הזמן, האם יש לו את הרכב הטוב, הטלפון החדש, הקרמיקה לרצפה, האם מאיטליה, האם השיש הטוב יותר מצרפת או עם מקום אחר בעולם, וכך הוא מעסיק את המוח בהבלים, הוא בורח מאחריות רוחנית, הוא חייב להתעסק בעולם החומר שמסיח את דעתו מעולם הרוחניות. ואומר מה אוכל מחר, הוא מקטני אמנה, אמונה, בגמרא סוטה ממחת, כתוב כל מי שיש לו פת בסלו, והוא דואג על המחר, אז הוא מקטני אמונה. ועד הרבה כתוב בזוהר הקדוש פרשת בשלח, כמה מאושרים ושמחים היו דור המדבר, שלא ידעו מה נאכל מחר, רק סמכו ובטחו על הקדוש ברוך הוא, בבחינת השם רואי, אז לא אכסר. לכן דור דעה זכו להיות יושבים ולומדים תורה עם פי משה רבינו. עוד מצנו שהיו גדולי עולם שהיו ממענים להשתדך עם השירים כדי שלא יהיו בטוחים בפרנסתם. והמגן אברהם אבי בשולחן ערוך הלכות סעודה שחסידים הראשונים לא השאירו מהמזון שלהם היום למחר, כמו שכתוב לגבי המן, לא תותירו ממנו עד בוקר, שהרי מן דייב חיי יאיב מזון, אם ייתן חיים ייתן גם מזון, וכמו בסגנון של החפץ חיים, בכל יום שהרוויח למזונו לכדי אותו היום סגר את החנות. מה להרוויח ליום אחר? כמו הלל הזקן שהיה מסתכר במטבע טרפיק, חציו למזון וחציו לשומר בית המדרש, ולא עלה על דעתו להסתכר לטרפיק וחצי. וכמו שכתוב בתורה, והיו חייך תלויים לך מנגד, אין הכוונה שיש מצווה לדאוג ליום המחר, אלא זו חלק מהתוכחה, שאם יחטאו והתנהגו שלא כרצון הקדוש ברוך הוא, אז תגיע הכללה שהיא הדאגה ליום המחר. מה יהיה מחר? והיו חייך תלויים לך מנגד, כל היום יאמר מה יהיה ביום, מה יהיה בלילה, מה נעשה מחר. הוא לא רגוע כשיש ברכה על האדם, אפילו ש אין לו פעת למחר, הוא מאמין ובוטח למי שאמר והיה העולם שבוודאי ייטיב עמו, אלא שבגלות בין הגויים נאבד הביטחון. וכשיש, כאשר יש לאדם מזון רק לשנה הזו ולא לשנה הבא, הוא מרגיש כאילו חייו תלויים מנגד. וכשיש לאדם היום ואין לו למחר, הוא לא יודע אם הוא ישרוד הלילה, האם הוא יתעורר בכלל? כמובן ניסיונות קשים מאוד אחרי שהתרגלנו לכל כך הרבה שפע, זו התוכחה. והיו חייך תלויים מנגד, שאדם מחבש ביטחון בדמיון והוא לא מוצא אותו. עוד מצינו שאמר לבן ליעקב שיבקש ממנו סכום מסכורת חודשית על העבודה. אמר לו יעקב, לא תיתן לי מאומה, אני לא רוצה לקבל ממך מסכורת חודשית, אני לא מאבד את הביטחון בהקדוש ברוך הוא, רק כל זה נקוד תלו, כלומר אני לא רוצה להיות בטוח הפרנסה, אלא שיהיו עיניי תלויים ברחמי הקדוש ברוך הוא. בוחר ויהיו חייך תלויים לך מנגד באופן החיובי, שיולידו הצון, הקודים וחום בכבשים, מה שיהיה בעתיד בלידה, מה שלא מתוכנן מראש, שזה יהיה שלו. ואפילו שיעקב מתפלל שיהיה ככה, היה לבן מרמה אותו 10 מונים, אבל יעקב לא מאבד ביטחונו. יעקב אבינו כשהוא עבר את הירדן עם המקל אמר, שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי? כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלא נתן הקדוש ברוך הוא דור המדבר שפע מן לשנה, כדי שיתלו עיניהם כל לילה להקדוש ברוך הוא להיות בביטחון מוחלט בבורא עולם. אבל זה תלוי באדם, יכול האדם להרגיש והיו חייך תלויים מנגד, הוא לא יודע מה יהיה מחר, וזו הכללה שלו, ויכול האדם לומר הפוך. זה יחדד את מידת הענווה, ובעקבות זה את מידות הטובות שלו. וכמובן תלות בבורא עולם. בדור המדבר לא מותירים יום לחברו ודבקים בביטחון והקדוש ברוך הוא. אפשר שזוהי, זו תהיה החוויה המיוחדת ביותר. ואפשר להסתכל על זה כמו גיהנום מר ממוות, לפחד יומם ולילה ולא יאמין בחייו. זה תלוי בבחירה של האדם. אז אנו לא בדרגה של מה נאכל מחר, אבל כן העיקרון מובן, לא להישב אחרי חשיבה מעוותת של חיפוש מתמיד אחרי ביטחון כלכלי חברתי ועוד ועוד. ויש שפרישו כך, הגמרא מסכת סוטה, אומרת הגמרא, מה אוכל מחר ומקטני אמונה. אז ראשית חשוב לומר שכל מה שהאדם יכול להיות במידת הביטחון באופן כזה הוא כלפי עצמו, אבל אסור לו לכפות על חברו להיות במדרגה רוחנית שכזו. וגם במשנה באבות כתוב, אם אין קמח אין תורה. למה לא כתוב אם אין לחם אין תורה? הרי הלחם להיום, אז אם אין לחם אין תורה, אבל קמח זה למחר ולעוד שבוע. אין לאדם מדוג את דאגת המחר. בפירוש יפה מראה אמר, מותר להשתדל עבור מחר וגם עבור עוד כמה חודשים. החיסרון הוא לדוג ולהיות בלחץ, לייצר מערכת חשיבה של התמכרות לביטחון כלכלי, זה לא. אמנם היו יחידים כמו החפץ חיים שממש אם והיה ויש להם מספיק להיום, זהו, ואכלתם לסובע ישבתם בטח, לא מחפשים עוד ועוד, ואז תהיה ברכה למחר. אבל זה עניין בהרגשת הלב והדרגה של האדם שהוא אכן רגוע ושלב בעניין זה. והגמרא כשהיא אומרת מקטני אמונה, מי שדואג לעתיד כל כך הרבה, מדוע? התשובה היא, הוא דואג מה יהיה לאכול בעתיד? אבל מי אמר שיהיה מי שיוכל בעתיד? ואם האדם כל כך בטוח שיהיה מי שיוכל מחר בעתיד, כלומר שהוא יחיה, אז אם הוא מאמין שהוא יחיה בעתיד, אז גם באותה מידה שיאמין שהקדוש ברוך הוא שיחיה אותו בעתיד יעזור וימצא את הפרנסה.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.